במשנה, במגילה. כאן כתוב הדין של ארבעת הפרשיות שקוראים בחודש אדר. אז כתוב, בשנייה זכור, בשלישית פרה אדומה, ברביעית החודש הזה לכם. ברביעית החודש הזה לכם, אומר על זה רש"י, ששם פרשת הפסח. פרשת הפסח היו צריכים לקרוא בפסח. ודווקא את הפרשה הזאת, שהיא פרשת הפסח, אז בפסח עצמו לא קוראים אותה. זאת הפרשה שהיא עיקר פרשת הפסח. לא קוראים אותה בפסח. היא, בזה יוצאים ידי חובה, כשקוראים את זה בשבת שלפני ראש חודש, או אם יוצא בשבת ראש חודש. זה דבר מאוד משונה, לשם מה צריכים? למה לא עושים את הדבר הזה ביתר המועדים? למה רק את פרשת הפסח צריך לקרוא עוד לפני תחילת החודש? בדרך כלל המצווה היא לקרוא הלכות חג בחג, כמו שכתוב, ואת הפרשות של כל חג קוראים בזמן, בחג עצמו, כך קוראים. כאן קוראים את זה לקראת החודש. ננסה להבין. בהגדה של פסח כתוב יכול מראש חודש. היה עולה על הדעת שכל החודש כשר לקיים בו את מצוות סיפור יציאת מצרים. יכול מראש חודש. תלמוד לומר ביום ההוא. ביום ההוא לא אמרתי אלא בשעה שיש מצר ומרור מונחים לפניך. זאת מצוות סיפור יציאת מצרים. אבל היה עולה על הדעת שסיפור יציאת מצרים יכול להתקיים במשך כל החודש. אז כבר כתוב בראשונים, נאמרו, יש כמה פסוקים בתורה, שמקשרים את עניין הפסח, ועבדתם את העבודה הזאת בחודש הזה. היום אתם יוצאים בחודש האביב. היציאה, פסח חייב להיות בחודש האביב. היציאה קשורה, היא קשורה גם בחודש. זה צריך להיות, שייך לחודש. אז היה עולה על הדעת שאפשר לספר את סיפור יציאת מצרים גם כל החודש. תלמוד לומר לא, בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה שיש מצר ומרור מונחים לפניך. אבל יש דבר מחודש בדברי הרמב"ן, זה דבר שהוא הלכה למעשה, מצוות עשה דאורייתא, והיא לא מוזכרת בפוסקים, אנחנו לא יודעים עליה שום דבר. וברמב"ן כתוב שזה פסוק מפורש בתורה, ואנחנו מצווים בזה. הנה. וידבר השם אל משה לאמור, הפרשה בסוף פרשת בו. וידבר השם אל משה לאמור, קדש לי כל בחור. פטר כל רחם בבני ישראל, באדם ובבהמה לי הוא. בהמשך, ויאמר משה אל העם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, מבית עבדים. כן, זכור את היום הזה, כי בכל זאת יד הוציא השם אתכם מזה ולא יאכל חמץ. הפסוק הבא, היום אתם יוצאים בחודש האביב. היום אתם יוצאים בחודש האביב. אז הפירוש הפשוט בפסוק, פשוטם של דברים. כאן כתוב שהמצווה זכור את היום הזה, גם ברמב״ם נפסק כך להלכה, שהפסוק הזה מלמד שצריך לספר את יציאת מצרים ביום היציאה. ברמב״ם כתוב כך, שנאמר זכור את היום הזה כמו שנאמר זכור את יום השבת. אז מובא שם במפרשים בשם הסמג, בשם הרם מקוצי, שהוא מבאר את דברי הרמב״ם, שכשם ששבת מצווה לזכור אותה בשבת, כך את יום יציאת מצרים צריך לזכור אותו בזמנו, ביומו. כמו שנאמר זכור את יום השבת, את השבת זוכרים בשבת. מצווה לזכור. זכור את יום השבת מתקיים בזוכריו על היין, בכניסתו וביציאתו. זה בשבת עצמה. גם את סיפור יציאת מצרים, לזכור את זה, אז גם זה צריך להיות בזמן, דהיינו ביום היציאה. זהו המשך הדברים. היום אתם יוצאים. כיוון שהיום אתם יוצאים, אז לכן אני אומר, זכור את היום הזה, כי היום אתם יוצאים. בנוסף כתוב בחודש האביב. כך כתוב כאן. זה כתוב בפסוק. כתוב ברמב"ן, בטעם קדש לי שתהיה המצווה נוהגת במדבר, שיקדש את הבחורות מיד. ורמב"ן מוסיף ואומר, והוסיפה הפרשה מצוות רבות שיזכרו היום והחודש שהיה אביו. זאת ישנה מצווה מיוחדת לזכור את היום, היינו, זה מה שאנחנו מצווים, זאת המצווה של לזכור, כמו שאמרנו, סיפור יציאת מצרים ביומו, ביום היציאה. מצוות עשה של תורה, כתוב ברמב״ם, לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים. מתי? בליל 15 בניסן, שנאמר זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, כמו שנאמר זכור את יום השבת. זה פירוש הדברים בפסוקים, לזכור את היום, כך כתוב. לזכור את היום. היום אתם יוצאים, ולכן תזכרו את היום שבו אתם יוצאים. חוץ ממצוות בחורות, הוסיפה הפרשה עוד מצוות רבות. היינו שיזכרו היום, ושיזכרו החודש שהיה אביו. ממצווה כזאת אנחנו פשוט לא יודעים. היא לא כתובה בשום מקום. מעולם לא ראינו באף אחד מדברי הפוסקים, יש איזה עניין כזה, לזכור את החודש שהיה אביו. איפה? הרמב״ן אומר שזאת מצוות עשה דאורייתא. זה מפורש בפסוק, לדעת הרמב״ן. זאת מצווה, הוסיפה הפרשה מצוות רבות. המצוות הרבות הן לזכור את היום, חוץ מבחורות. לזכור את היום ולזכור את החודש שהיה אביו. איפה? מתי? מתי אנחנו מקיימים את זה? איך ייתכן שאנחנו נתעסק בכל מיני דקדוקים ודקדוקי דקדוקים? ומצוות הסדר אורייתא ברורה, שהיא כתובה מפורש, אז אין איש שם על לב. זה יכול להיות. מה תוכן הדברים, מה אנחנו צריכים לעשות, ואיפה בכל זאת העמידו אותנו על קיום המצווה הזאת. זה הרי לא ייתכן שישמיטו את זה, לקחו את זה מאיתנו. ננסה להבין. מה שאנחנו יודעים זה שהמצווה בליל הסדר זה לספר ביציאת מצרים. כמו שכתוב בהגדה של פסח. היו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. זאת המצווה. המצווה היא לספר ביציאת מצרים. אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה. מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. פירוש המילים, זה מה שאנחנו צריכים לספר, לספר את יציאת מצרים. ברמב"ם כתוב לא כך. הנה שוב לשון הרמב"ם, מצוות עשה של תורה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים. אנחנו צריכים לספר, אבל לא לספר את יציאת מצרים, אלא לספר את הניסים והנפלאות שנעשו לאבותינו במצרים. כמובן הנס הגדול זה היציאה עצמה. אבל לא צריכים לספר את היציאה בתור שכזאת, אלא אנחנו חייבים לספר את הניסים והנפלאות. הניסים והנפלאות שנעשו לאבותינו במצרים, זאת מצוות הסיפור. אם אנחנו מדברים על היציאה, אז היציאה היא הנס הגדול. הנס הגדול של היציאה. לא די בזה, בהמשך, כתוב ברמב״ם, מצווה להודיע לבנים, ואפילו לא שאלו, שנאמר והגדת לבנך, לפי דעתו של בן אביו מלמדו, זה כמו שכתוב בהגדה של פסח. כיצד, אם היה קטן או טיפש, זה כנראה, קטן זה אינו יודע לשאול, טיפש כנראה, הרמב״ם מתכוון לתם. אם היה קטן או טיפש, אומר לו, בני, כולנו היינו עבדים כמו שפחה זו, או כמו עבד זה במצרים. ובלילה הזה פדה אותנו הקדוש ברוך הוא, ויוציאנו לחירות. כך מדברים עם בן קטן או טיפש. ואם היה בן גדול וחכם, מודיעו מה שאירע לנו במצרים, וניסים שנעשו לנו על ידי משה רבינו. לבן גדול או חכם לא מספרים שאנחנו יצאנו לחירות הלילה הזה, אלא מספרים לו, מודיעים לו, את כל מה שאירע לנו במצרים. היינו, כמו שהוא אומר קודם, הניסים והנפלאות שנעשו לאבותינו במצרים. וניסים שנעשו לנו בהדגשה על ידי משה רבינו. זה בכלל מן דחר שמי. כולם יודעים ששמו של משה רבינו לא מוזכר בהגדה של פסח. יש איזה עסקור כלשהו באגב, אגב שבאגב. אז מוזכר שמו של משה רבינו שם. אגב, זה בלי שום... הסיבה שהוא מוזכר זה לא משום שצריכים להזכיר אותו, אלא משום שאסור לקטוע פסוק באמצע. אז מסיימים את הפסוק ושם מוזכר שמו של משה רבינו. אבל משה רבינו בכלל לא מוזכר בהגדה. וכאן כתוב שיש עניין לספר לבן גדול או חכם מה שאירע לנו במצרים, כל המאורעות. לא מדגישים את היציאה בתור שכזאת. אין יציאה. יש מה שאירע וניסים שנעשו על ידי משה רבינו. אז זה יוצא דבר מוזר. מה שאנחנו קוראים, שבשבילנו, המצווה היא סיפור יציאת מצרים, זה לבן קטן או טיפש. עד כאן הוא מסוגל להגיע. אבל לבן גדול וחכם, אז איתו מדברים אחרת. מספרים לו משהו אחר בכלל. מספרים לו את כל מה שאירה, את כל ההיקף, את כל המאורעות שקרו. כל הניסים, ובהדגשה, הניסים שנעשו על ידי משה רבי. איפה? מה? מתי? מספרים בהגדה של פסח את הניסים, אבל אין לנו, אנחנו לא מדגישים את הניסים שנעשו על ידי משה רבינו. אין כזאת הדגשה. בכל זאת, הרי בחזל כתוב שהמצווה היא לספר ביציאת מצרים. מצווה עלינו, כמו שכתוב בלשון הברייתא בהגדה של פסח, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. בזה נצטוונו. זאת המצווה. וכאן כתוב ברמב״ם שהמצווה בעיקרה היא מצווה לספר בניסים ונפלאות. יציאת מצרים מסופרת בתור נס. זאת אומרת, הנס מסופר פה ולא היציאה. אז ננסה להשתדל להבין. פרשת יציאת מצרים, כל פרשת יציאת מצרים נאמרה למשה ולאהרון, והיא פותחת בחודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. זאת הפתיחה של הפרשה, שבפרשה הזאת מתגלה עניין יציאת מצרים. כל עניין יציאת מצרים מתגלה בפרשה הזאת. זאת הפרשה של יציאת מצרים. זאת פרשת הפסח, כמו שרש"י אומר. מה פירוש המילים? החודש הזה לכם, זהו העניין? זאת נקודת ההתחלה? החודש הזה לכם. זה העניין. מיד אחר כך, חודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, דברו אל כל הדת בני ישראל ויקחו להם איש שא לבית אבות, שא לבית. כאן מתחילה פרשת הפסח. מה עניין החודש הזה לכם להיות הפתיחה הראשית של פרשת יציאת מצרים? אז כבר דיברנו על זה, הזכרנו את זה כבר כמה פעמים. מה שכתוב כאן, וזה מה שמתבאר מדברי הרמב״ם, יציאת מצרים עצמה היא יציאה מסדר עולם של טבע, סדר של תחת השמש. הסדר של תחת השמש נקרא שנה. שנה. והשנה היא סדר קבוע, סדר טבעי, שהוא חוזר ונשנה כל פעם מחדש. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. הדברים חוזרים על עצמם. הדברים חוזרים על עצמם, והדברים מתנהלים כצפוי. הדברים מתנהלים כטבעם. כך זה. עצם יציאת מצרים, זאת יציאה מהמצב הזה, מההיות נתונים לשליטה הזאת שנקראת תחת השמש. לצאת מהמצב הזה ולעבור למצב אחר. המצב השני זה מצב שנקרא חודש. חודש פירוש. סדר זמן שבו דברים יכולים להתחדש. זאת אומרת, דברים יכולים לקרות לא כצפוי. גם דברים לא צפויים יכולים לקרות. חודש. כתוב בדברי רבותינו, הקדמונים, כתוב גם בשלה, פרעו בגימטריה שנה. זאת אומרת, פרעו זהו המנהיג, זה שעל פיו מצרים מתנהגת, והוא בגימטריה שנה. זאת אומרת, מצרים היא הדוגמה הבולטת ביותר להיות נתון, מה שנקרא בלשון הכתוב תחת השמש. המהלך הוא מהלך של שנה. לצאת ממצרים זה לעבור ממהלכים של שנה למהלכים של חודש. שנה וחודש הם, כמו שמובן מאליו, הם שני מושגים שסותרים אחד את השני. השנה זה דבר שחוזר ונשנה, לא חדש. חודש זה דבר חדש. עצם יציאת מצרים זה לעבור מעבדים היינו לפרעו במצרים. היינו תחת מעגל שנקרא שנה. יצאנו ממנו, זה נקרא, עברנו לסדר זמן שנקרא חודש. זאת היציאה בעצמה. שנאמר לנו, החודש הזה לכם ראש חודשים, כאן כתובה יציאת מצרים עצמה, עצם יציאת מצרים. החודש הזה לכם ראש חודשים. אתם עוברים הכלל, מה שכתוב בגמרא, שישראל מונים ללבנה, אומות העולם מונים לחמה, והם חיים במחזור של שנה. אנחנו חיים במחזורים של חודשים. גם השנה שלנו היא שנה של חודשים. הבסיס של הזמן זה חודשים. חודש. נמצא אם כן, פירוש המילים, מה שכתוב ברמב״ם. הרמב״ם לא מתכוון לומר שנצטווינו במצווה אחרת לא לספר את יציאת מצרים. הרמב״ם מתכוון לומר שפירוש לספר יציאת מצרים זה לספר את עיקר עניין היציאה. יציאת מצרים זה לספר בניסים ונפלאות שיראו לאבותינו במצרים. הניסים והנפלאות שהראו לאבותינו במצרים, הם הם יציאת מצרים. בזה אנחנו יצאנו מסדר הזמן של שנה, ועברנו לסדר הזמן של חודש. דברים מתחדשים בסדר הזמן. במהלך העולמי, במהלך של תחת השמש, אין דברים מתחדשים. שום דבר לא מתחדש. אין כל חדש תחת השמש. אבל כשנתונים, כשנמצאים בשליטה של מערכת אחרת של זמן, זאת מערכת שכל עצמה היא חודש. אז למי שנתון תחת השמש, עבורו אין כל חדש. כשמוציאים אותנו מתחת השמש אל תחת שליטת חודש, אז אנחנו עוברים מסדר הזמן הזה למהלך סדר חיים אחר. במהלך של שנה הכל צפוי. הדברים יחזרו תמיד על עצמה. חוזרים ותמיד יחזרו על עצמה. הדברים תמיד, בכל שנה היא כבר הייתה פה פעם. וכעת היא חוזרת על עצמה. כל שנה זה חוזר ונשנה. אותו מהלך, אותו סדר דברים, כבר היה וכעת הוא חוזר עוד פעם. זה פירוש המילה, המושג, שנה. המילה חודש זה על שם החידוש. יש בזמן. עליות, ירידות, שינויים, התחדשויות, בלתי צפוי, חדש. דבר חדש פירוש, חדש באמת. פירוש. שהדבר הזה הוא בלתי צפוי, הוא יתחדש כעת. הוא לא המשך של מה שהיה קודם. דוגמה מיציאת מצרים. קח דוגמה, המקום שהדבר בולט. בני ישראל לומדים על שפת הים. מצרים מקיפים אותם משלושה צדדים, והים בצד הרביעי. והמצב הוא קשה. משה רבינו צועק אל השם. וכל בני ישראל עומדים בתפילה וצועקים, כביכול. מתפללים לישועה. אבל התפילה מכוונת רק לשלושת הצדדים שמצרים מקיפים. המצרים מקיפים, אז שבורא העולם יציל אותנו מהם. אבל לכיוון הרביעי אף אחד לא מסתכל. זה לא בא בחשבון בכלל, זה מחוץ לתחום, על זה לא מדברים בכלל. ובורא העולם עונה למשה רבינו על מה תצעק אליי, דבר על בני ישראל וישאו. הפשט הפשוט, מה תצעק אליי? אז ברש"י כתוב, כעת זה לא זמן להאריך בתפילה. אבל מונח כאן בפסוק הזה גם טענה. אתה צועק אליי על מה שאתה צועק. אתה צועק, מתפלל שאני אציל אותך מהמצרים. מה זאת אומרת? שאני אעשה משהו. כן. אבל אתם לא מוקפים, אין כאן. יש דרך. תמשיך, לך הלאה. זה נקרא לעבור למהלך אחר. זה נקרא לעבור למהלך של חודש, חדש. זה דבר חדש, זה דבר חדש לגמרי. הפתרון הוא דווקא פה, במקום הכי בלתי צפוי. וזה התברר כפתרון כולל, זה היה הפתרון שבו היה. גם ההצלה ממצרים, גם הכל. ההצלה מהמצרים, הכל, הכל, הכל. כלל את הכל. אבל זה היה נראה דבר שעל זה לא ביקשו בכלל. על זה. לא על זה הייתה התפילה בפשטות. זה כלול במה שבורא העולם אמר למשה רבינו, מה תצעק אליי? דבר על בני ישראל וישאו. הישועה היא מחוץ לצעקה שלך. לא במקום שאתה צעקת. באופן שכשאנחנו אומרים יציאת מצרים, אז לא מדובר פה על יציאה משיעבוד, כלומר יציאה פיזית ממקום וממצב. אלא יציאה ממערכת אחת למערכת שנייה. ממערכת קיום אחת למערכת קיום שנייה. זאת יציאה ממציאות אחת למציאות אחרת. זאת יציאת מצרים. כלומר, מצוות עשה לספר ביציאת מצרים, זה הסיפור באמת, הסיפור האמיתי. הסיפור האמיתי, איפה הייתה יציאת מצרים? בפסוק החודש הזה לכם. עברתם, העבירו אותנו מהיות תחת השמש, להיות במערכת של חידוש. חודש. החלק הזה, החלק הזה ביציאת מצרים, זה כלול במה שהרמב"ן אומר, שהתורה הוסיפה מצוות רבות, שיזכרו היום, זאת אומרת את יום היציאה צריך לזכור, יום היציאה צריך לזכור אותו, את יום היציאה צריך לזכור שזה יום היציאה, היום אתם יוצאים בחודש האביב. יום היציאה צריך לזכור, ואת חודש האביב צריך לזכור. היציאה הייתה בחודש האביב. פירוש המילה, אביב, בלשון הקודש. המילה אביב פירושה, תחילת הביקור. ביקור בכף. התחלה, תחילת כי הנה הסתיו עבר, הגשם חלף הלך לו. הניצנים נראו בארץ. זה נקרא אביב. הניצנים נראו בארץ. משהו מנץ, משהו מתחיל לצמוח. התחלה של צמיחה, התחלה של התבואה החדשה, התבואה ששייכת לשנה הבאה. התבואה החדשה צומחת. היא עכשיו יוצאת לגילוי. זהו האביב. בכל חודשי השנה אין חודש שעצם עניינו זה לגלות את החידוש. חודש האביב זה עצם עניינו של החודש. זה טבעו של החודש. החודש הזה הוא חודש שבו בטבע הדברים יוצאים לגילוי הדברים החדשים. ההתחדשות של של מה שעתיד לבוא. תחילת ההינצו, הניצנים נראו בארץ. כאן נמצא הגילוי של מה שמתחדש ומה שעתיד להתגלות. היציאה הזאת של אביו זאת יציאה הדבר הזה יוצא מלא להיות לכן להיות. מלא להיות ללהיות. מאין ליש. הדבר מתחדש. זה נקרא דבר מתחדש. וכשהמערכת הכללית מתחדשת, אז זה נקרא חודש האביב. חודש האביב, זה עניינו. זה חודש של חידוש. חודש שבו מתגלה החידוש. כך התורה בעצמה קבעה שזה עניין יציאת מצרים. כשבורא העולם אומר למשה ולאהרון את פרשת הפסח, היינו את פרשת יציאת מצרים, אז הוא פותח ואומר החודש הזה לכם. כאן מתחיל העניין הזה, כאן מתחילה פרשה חדשה. החודש הזה לכם. עניינו של החודש הזה במסוים, שהחודש הזה, אז הוא מגלה את החידוש לא רק בלבנה, שעל פי הנקבעים החודשים. הלבנה מתחדשת. החודש הזה הוא חודש שהחידוש מתגלה בכל העולם. בכל סדר הדברים. זה נקרא חודש האביב. החידוש מתגלה בכל הבריאה. יציאת מצרים זאת יציאה מישן לחדש. מתחת השמש לתחת מערכת שהיא כולה חידוש. ניסים שנעשו על ידי משה רבינו, מה שכתוב ברמב"ם. נצטווינו. זאת אומרת, אם אנחנו בן גדול וחכם, אז נצטווינו, לבן גדול וחכם, אז צריך להודיע לו, צריך לספר לו, צריך לפתוח בפניו. את הניסים שנעשו על ידי משה רבינו. מה עניין הניסים שנעשו על ידי משה רבינו? מה זה אומר? מה זה אומר? בפסוק כתוב, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו השם פנים אל פנים. והתורה הולכת ומפרטת באיזה דברים משה רבינו הוא אחד ולא היה עוד אחד כמותו. לכל האותות והמופתים אשר שלחו השם לעשות בארץ מצרים. לפרעו ולכל עבדיו ולכל ארצו. זאת אומרת, התורה מתכוונת להגיד, האותות והמופתים שמשה רבינו עשה בארץ מצרים, הם שונים מהאותות והמופתים שעשה אליהו הנביא, או אלישע, שגם הם עשו אותות ומופתים. הם עשו את זה פה בארץ ישראל. אבל האותות והמופתים אשר שלחו השם לעשות בארץ מצרים, הדבר הזה הוא מיוחד למשה רבינו, ובדבר הזה לא קם עוד נביא כמשה. זה הדבר חד פעמי. משה רבינו וזה הוא בלבד. האותות והמופתים אשר שלחו השם לעשות בארץ מצרים, שייכים רק למשה רבינו. הוא המיוחד. זאת אומרת, התורה מגלה כאן שזה שונה מכל האותות והמופתים שעשו הנביאים בכל מקום שהם עשו. אלה אותות ומופתים שונים, אחרים. אין עוד מישהו שעשה מופתים מהמין הזה, כאלה. מופתים כאלה לא נעשו. לא קם עוד. מישהו שיעשה מופתים כמופתים שנעשו בארץ מצרים. באיכות של הניסים לא נראה שינוי גדול. מופתי אלישע, מופתי אליהו, היו מופתים גדולים. איפה נקודת השינוי, איפה נקודת ההבדל, איפה הנקודה שהמופתים של משה רבינו, שמשה רבינו עשה בארץ מצרים, לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו. על זה לא קם עוד אחד. צריך להבין. מתן תורה פותח, הדיברה הראשונה. בורא העולם מתגלה אלינו, והדברים שהוא אומר לנו זה אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מה הכוונה? מה מתכוונים פה לומר? ממה מתכוונים להוציא? מה כביכול בורא העולם מתכוון להגיד לנו? זה אני שהוצאתי אתכם מארץ מצרים. יציאת מצרים הייתה, כמו שכתוב, גם זה כתוב בפסוק, וזה כתוב בהגדה של פסח. יציאת מצרים הייתה בין היתר במורא גדול, ויוציאנו השם ממצרים, ביד חזקה ובזרוע נטויה, ובמורא גדול, ובאותות ובמופתים. אז על מורא גדול כתוב, זה גילוי שכינה. כך דורשים חז"ל, וכך אנחנו אומרים בהגדה של פסח. ובמורא גדול זו גילוי שכינה. זאת אומרת, הדברים היו גלויים. איזה חידוש יש בדברים? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מה זה אומר? מה זה אומר? רק מי? רק מי? זאת טעות פשוטה, אנחנו לא... צריך פשוט להבין את פירוש המילים. כביכול בורא העולם בא לתת תורה לכלל ישראל. והוא אומר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זאת אומרת, דע שכל מה שקרה בארץ מצרים זאת תורה. אנוכי השם אלוקיך. אני בא לתת לך תורה, אני בא ללמד אותך תורה, תורת חיים. אז אני מגלה לך את שורש כל הדברים כולם. כל מה שקרה במצרים זה כביכול. אנוכי, אני נותן התורה, אני הוא זה שעשיתי את כל האותות והמופתים בארץ מצרים. היינו, האותות והמופתים בארץ מצרים זאת נתינת תורה. בכל האותות והמופתים שנעשו בארץ מצרים נתתי לכם תורה. לכן רוב מצוות התורה, הרבה מאוד, כמו לשון הרמב"ן, מצוות רבות קשורות ביציאת מצרים. היינו, התורה נסמכת על יציאת מצרים. התורה אומרת לעשות את זה ואת זה ואת זה ואת זה, זה זכר ליציאת מצרים. את השבת לשמור, את השבת, שזה ממעשה בראשית. כתוב על זה בלוחות השניים, בלוחות של ועת חנן, בדיברות של ועת חנן, כתוב, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ויבדך השם אלוקיך משם. על כן צפך השם אלוקיך לעשות את יום השבת. זאת אומרת, השבת גם היא מכוח, על כן צפך השם אלוקיך לעשות את יום השבת. כל המועדים כולם הם זכר ליציאת מצרים. האיסור לאכול שרצים, כי אנוכי השם אלוקיך, המעלך מארץ מצרים. איסור ריבית, זה משום שכביכול, בורא העולם העלה אותנו ממצרים. לכן אסורה לנו ריבית, אסורים לנו שרצים. אסור לנו להונות במשקלות, כי הוציאו אותנו ממצרים. אנחנו חייבים להניח תפילין, זה הרי מפורש. כן. כל ההנחת תפילין היא לקשור על עצמנו את יציאת מצרים. מצוות ציצית, יציאת מצרים. מצוות בחור, הרי, זה כל הדברים האלה, אין מה לומר. כן. הקורבנות, אז קורבן פסח, שהוא נקודת ההתחלה של כל הקורבנות. כל זה זה זכר ליציאת מצרים. היינו, אנוכי השם אלוקיך, אני נותן לך תורת חיים, אני בא לתת לך תורה. תדע, כן, כל מה, התחלתי לתת לך תורה בניסים של מצרים. התורה היא המשך של יציאת מצרים. כשאני אומר המשך, הכוונה, יציאת מצרים היא, בתורה עצמה כתובה, יציאת מצרים כתובה כסיבה לאולי חצי ממצוות התורה. המון מצוות. ובתוכם מצוות כאלה שהן כוללות את כל המצוות. שבת כוללת את כל המצוות. ציצית כוללת את כל המצוות. זאת אומרת, שכביכול בורא העולם אומר לנו, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, היינו, אני כעת בא לתת לך תורה, ואני מגלה לך, כן, אני מגלה לך, הגילוי הראשון, הגילוי שממנו התורה יוצאת, כמו שבתורה עצמה כתוב, זה אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זאת ועוד. ידועים, דברי הרמב"ן. דברי הרמב"ן הידועים המפורסמים בסוף פרשת בו. הרמב"ן מעריך מאוד לבאר שביציאת מצרים כביכול בורא העולם נתגלה בעולם. כבודו נתגלה בעולם בניסי מצרים. כך הוא נתגלה. למען תדע כי אין כמוני בקרב הארץ, למען תדע כי אין כשם אלוקינו. זה נאמר על כל המכות כולה. הכל למען תדע. למען תדע כי אין כשם אלוקינו. למען תדע כי אני השם בקרב הארץ. וכן הלאה. כל ה... לשם כך באו ניסי מצרים. אלה הם הניסים הגלויים והמפורסמים. והרמב"ן מסיים ואומר, ומן הניסים הגדולים המפורסמים, אדם מודה בניסים הנסתרים, שהם יסוד התורה כולה. ודברי הרמב"ן, שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו, עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו. שכולם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם. בין ברבים, בין ביחיד. הדברים נמרצים, הדברים הם חד משמעיים. זה יסוד כל התורה כולה. כאן נמצא היסוד לכל התורה כולה. כלומר, זה הרי מובן מאליו, שכשאומרים שזה יסוד כל התורה כולה, אז זה חייב להיות נאמר בדברה הראשונה. בוודאי, הדברה הראשונה הרי היא יסוד כל התורה כולה. במחילתא כתוב, כשאמר הקדוש ברוך הוא אנוכי, נתקעו דברי תורה בליבם. אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. רק זה. אז נתקעו דברי תורה בליבה. וכשאמר לא יהיה לך, נעקר יצר הרע מליבה. זאת אומרת, כאן נשתלה התורה בלבבות, אצל מקבלי התורה. התורה נשתלה על ידי אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. זה יסוד כל התורה כולה. אם כן, שבא בורא העולם ואומר לנו, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אז כמו שמפורש פה בדברי הרמב"ן, פירוש הדברים, אנוכי השם אלוקיך תמיד, תלמד מאשר הוצאתיך מארץ מצרים, שבאופן קבוע, אני השם אלוקיך תמיד, אנוכי השם אלוקיך, זה מצב הווה נמשך, זה תמיד ככה. אנוכי השם אלוקיך, זאת קביעת עובדה נמשכת. עובדה קיימת. והיא תמיד, היא קבועה והיא תמיד. המצב הזה, אנוכי השם אלוקיך, אתה רוצה להבין, תבין אותו, תלמד מיציאת מצרים. שאנוכי השם אלוקיך תמיד, מתנהג איתך תמיד, כמו שנתגלה ביציאת מצרים. אלו הם הדברים שכתובים ברמב"ן. ומן הניסים הגדולים המפורסמים, אדם מודה בניסים הנסתרים, שהם יסוד התורה כולה. הדברים מפורשים. זה יסוד התורה כולה, וזה מה שנאמר באנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. שנאמר אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, נאמר בזה, שאנוכי השם אלוקיך, המצב הקבוע תמיד של ההנהגה שאני מנהיג אותך, המצב הקבוע הוא כמו שנלמד מניסי, מיציאת מצרים. תלמד משם. כלומר, יסוד התורה כולה, שניסי מצרים, הם ההנהגה הקבועה. אלו הם דברי הרמב"ן, מן הניסים הגלויים המפורסמים, אדם מודה בניסים הנסתרים. שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו, אם לא נאמין שכל דברינו ומקרינו, אין בהם מנהגו של עולם ודרך הטבע כלל. אותו אנוכי השם אלוקיך הקבוע והקיים, העומד לעולם, להבין אותו, ללמוד אותו, תלמד אותו מניסי מצרים. התורה היא תורת משה. וכשאנחנו מספרים בניסי מצרים, אנחנו צריכים לספר את הניסים שנעשו על ידי משה רבינו. לא לספר בניסים, מופתים שנעשו, על ידי בני אדם שבכוחם לעשות מופתים. את זה יכולים כל הנביאים לעשות. כאן כתוב ניסים שנעשו על ידי משה רבינו. הניסים שנעשו על ידי משה רבינו הם הניסים שהם תורה. הניסים שאנחנו צריכים ללמוד מהם. על כל ההנהגה כולה. כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד. ההנהגה שכביכול בורא העולם מנהיג את העולם. יש בהנהגה משהו שהוא יוצא מן הכלל. ניסים. אבל הם יצאו ללמד, כי הרי זה מה שאומרים לנו. אומרים לנו שניסי מצרים הם ללמד. ומן הניסים הגלויים המפורסמים, אנחנו לומדים על כל דברינו ומקרינו. הם יצאו מן הכלל ללמד, אז ממילא לא ללמד על עצמם יצאו, על חריג, על יוצא מן הכלל, אלא ללמד על כל הכלל כולו יצאו. וזה דבר פשוט, ככה זה. כשאנחנו מצווים, כמו שכתוב ברמב"ם, לספר את הניסים שנעשו על ידי משה רבינו, מתכוונים לספר את אותם ניסים שהם תורה. הניסים שמלמדים אותנו שכל דברינו ומקרינו, הם כולם ניסים. זה סיפור יציאת מצרים אמיתי. היינו, סיפור יציאת מצרים באמת, הוא להוציא אותנו מהנהגה של סדר דרך הטבע, להנהגה שלא ייתכן בה חידוש, אלא שהיא כולה חידוש. לא רק שייתכן בה חידוש, אלא שכל כולה היא חידוש. אנחנו לא תמיד רואים את החידוש, אבל כל ההנהגה כולה היא חידוש. זאת יציאת מצרים האמיתית. יציאת מצרים באה כדי, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. אחרי שתוציא, כך אמר משה, בורא העולם למשה רבינו, אחרי שתוציא את העם ממצרים, תביא אותו הנה, וכאן תעבדון את האלוקים. אבל תעבדון את האלוקים עם כל מה שאתם הבאתם איתכם ממצרים, את כל מה שראיתם במצרים. בהוציאך את העם ממצרים, אז תעבדון את האלוקים על ההר הזה. תיקחו את יציאת מצרים ותבואו להר הזה, ותלמדו שיציאת מצרים זאת כל ההנהגה כולה. לקראת חודש החודש החודש, חודש האביב, חודש ניסן, זה אחד מהחודשים היחידים שהשם שנתנו לו, שמות החודשים כתוב בגמרא, עלו איתם מבבל. אבל ניסן הוא אחד מהחודשים שכתובים בתורה שבכתב. קראנו על חודש ניסן במגילה. בחודש הראשון הוא חודש ניסן. ניסן כתוב בראשונים, שהמילה ניסן, המשמעות, זה על שם הניסים. יש מי שאומר שניסן בגימטריה ניסים. על כל פנים, ניסן זה על שם הנס. הנס, הניסים שקורא. זה חודש של ניסים, זה נקרא חודש האביב. זה נקרא החודש הזה לכם, ראש חודשים. זה חודש של יציאת מצרים. צריך לזכור שהחודש הזה זה חודש שכולו חידוש. יזכרו את החודש שהיה אביב. היינו, זה חודש של חידוש. אותו חידוש חל גם בנו. בכל שנה ושנה אנחנו יוצאים ממצרים. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא אתה משיבוד מצרים. אנחנו יוצאים ממצרים בכל שנה ושנה. ובכל שנה ושנה אנחנו מתחדשים. בכל שנה ושנה אנחנו, אחרי שהדברים מתיישנים ועוברת שנה שלמה, אז אנחנו צריכים לחזור עוד פעם ליציאת מצרים. עוד פעם לצאת מהשגרה, לצאת מהמהלך הקבוע, לצאת מסדר הדברים הרגיל. סדר הדברים שאין בו שום נקודה של חידוש. הכל כמו שצפוי. חידושים חסרי משמעות יש. כן. אני פוגש בן אדם שלא פגשתי אותו כבר כמה שנים. זה מקסימום חידוש שיכול להיות כאן בתוך העולם הטבעי. אבל החודש הזה לכם לא מתכוון למיני חידושים כאלה. החודש הזה לכם מלמד אותנו שכל חיינו, כל מהלך חיינו, הוא כולו חידוש. הוא כולו חידוש. התפיסה הזאת היא יציאת מצרים. זאת מצוות עשה, לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים. ואם הבן גדול או חכם, אז מספרים לו את הניסים שנעשו על ידי משה רבינו. הניסים שנעשו על ידי משה רבינו הם תורה. וזאת, זה יסוד כל התורה כולה. ללמוד מניסי מצרים שכל ההנהגה נראית כך. אלא כביכול בורא העולם. אכן אתה כל מסתתר. בורא העולם מסתתר. הוא מסתיר את כל נקודות החידוש בהנהגה. הוא מסתיר אותם בתוך מהלכים שהם נראים בעיני בשר, הם נראים כדרך הטבע. לשם כך, זאת נקודת החידוש. אליה אנחנו צריכים להתכוון, אל החידוש הזה, אנחנו צריכים להתכוון בקריאת פרשת החודש, שהיא לגמרי לא מובנת. מה רוצים? לשם מה מצווים עלינו לקרוא את פרשת החודש לפני שמגיע ראש חודש, או ביום של ראש חודש? לשם מה? כל פרשות המועדים נקראות בזמנם. הלכות חג בחג. בזה אנחנו מקיימים את החלק של זכירת החודש שהיה חודש. כך מתקיימת המצווה, ויזכרו החודש שהיה אביב. היום אתם יוצאים, זאת המצווה שמקיימים בליל הסדר, זה יום היציאה, בחודש האביב. חודש האביב זה חודש שהוא החודש הזה לכם. זהו הטעם שצריך להיות לנו במצווה של קריאת פרשת החודש לפני ראש חודש. לזכור את החודש. החודש אליו אנחנו יצאנו, אל החודש הזה יצאנו ממצרים. בזה נצטווינו. זאת המצווה שאנחנו חייבים בה. וזהו זאת המתנה הנפלאה שקיבלנו. אנחנו, סדר חיינו שלנו הוא סדר של חודש. היום אתם יוצאים בחודש האביב. חודש טוב לכולנו, וחג כשר ושמח לנו ולכל בית ישראל.